אפרילך ליכטיגה חניקה, וכל אנש הצופים ומאזינים ב-COL. ובכן, מאחר והשנה יהיה קצת קשה, ויפוצו מהנוסח החוצו, על פסח בעצם מבחוץ, אז ננצל את הימים האלה להכניס גם את תוירוסכו בפנים. ונעשה היום נעוץ סופן בתחילתן. אנחנו נשמע את השיחה הזאת לקראת התחלת חנוכה בעזרת השם, אבל הנושא שלה יהיה על הסיום של חנוכה, איך הוא נעוץ בתחילתו. יש לה שיחה מופלאה של הרבי על זויס חנוכה. היום האחרון של חנוכה נקרא בפי העם זויס חנוכה. בצורה עממית זה נשמע כאילו זאת כל החנוכה. למרות שבאמת הכוונה היא שביום הזה קוראים בתורה זויס חנוכה זמזבח, אז כמו ששבס תשובה נקרא שבס שובה על שם שובה ישראל, אז גם היום הזה נקרא זויס חנוכה זמזבח. אבל הרבי מאיר שגם ביום הראשון מוזכר שם זויס חנוכה זמזבח. ובכל זאת לא קוראים ליום הראשון זויס חנוכה. משמע שיש בזה גם הדגשה שהיום האחרון השמיני של חנוכה מבטא את כל המהות של חנוכה. מדוע? אז כדי להסביר את זאת, רבי פותח בהסברה של מחלוקת הידועה של בית שמאי ובית הלל בנרות חנוכה. רק שאם לומדים את המחלוקת הזאת רק מבחינה הלכתית, אז כל הדיון הוא טכני. אם מתחילים עם נר אחד או מתחילים עם שמונה נרות. אבל כשלומדים את זה בפנים מסתירה, גם המחלוקת הזאת עם הטעמים שלה מקבלת טעם אחר. אנדר טעם. אז למה נתחיל? הגמרא במסכת שבת דף חף א' אומרת, תנו רבנה, שלוש דרגות, מצוות חנוכה הבסיסית, נר איש וביתו, זה מספיק, לא צריך חנוכיה, נר אחד, אפילו אם יש 14 ילדים, והמהדרין, נר לכל אחד ואחד, זה שדרוג, שכל אחד אישית מדליק נר, המהדרין, מן המהדרין, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ושניים רם עמית, שעם יהודי רגיל אין בעיות, אפילו עם יהודי מהדר, נו, אפשר להסתדר. אבל מהדרין מן המהדרין, שמה כבר מתחיל מחלוקת. אז בואו נראה לתת טעם למחלוקת. אז בית שמאי אומרים, ביום הראשון מדריק שמונה, פול חנוכיה. ומכאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים, איזי איזי. ביום הראשון מדליקים נר אחד, לאט לאט מויסי והולך. התנאים הללו, בית שמאי ובית הלל, לא נימקו את פסיקתם. כרגיל אצל תנאים שהם לא אומרים את הטעם. אבל המאוראים בארץ ישראל, נחלקו מה הטעם של מחלוקתם. ליגיבה בי תרי המוירי במערבה. רב יוסי בר אבין ורב יוסי בר זביד, כל אחד אומר שהטעם של המחלוקת הוא מסיבה אחרת. כדי שנצליח לקלוט את זה, נתחיל אחת אחת. השיטה הראשונה היא, אומרת כך, תמה דבית שמאי, כנגד הימים הנכנסים, אומר רשי, העתידים לבוא. כמה עתידים לבוא היום אחד? מחר עתידים לבוא שניים, לפי זה הולכים עם המספר. ואילו תמה דבית הלל, הם מסתכלים על הימים היוצאים, כמה ימים כבר היו. יום אחד, מדליק אחד, עברו שני ימים. ברגע הראשון, אין לזה היגיון. מה פתאום להדליק היום על שם הימים שיבואו? פה גם אי אפשר להגיד מה שתמיד נוהגים בצורה שטחית, להגיד שבכל מחלוקת בית שמה ובית הלל זה לכולה ולחומרה. אז יש מקומות שבאמת ככה, שאם אני הולך לפי בית שמה זה מחמיר את מידת הדין, אם אני הולך לפי בית הלל יותר מותר. פה, אם בית שמה אומרים מדליקים רק אחד, סליחה, שמונה, ובית הלל היום רק אחד, הייתי אומר הם מחמירים, אני צריך לקנות 8 נרות, אבל כאן בסך הכל, בין לפי בית שמאי, בין לפי בית הלל, אני צריך לקנות חבילה של 44 נרות. אף אחד כאן לא מקל ולא מחמיר. אז מה הרעיון נגד הימים עתידים לבוא? מי עושה ברית לפני שהילד נולד? כשיבוא היום הבא, אז נדליק ליום הבא. למה נדליק עכשיו? אז מסבירים את זה באחרונים, שבעצם הוויכוח שלהם הוא לא על הימים, כי היום הראשון כיום, הוא לא כולל בתוכו כמו גרעין את הימים הבאים. בתוך יום ראשון לא כלול כל השבוע. בתוך הגרעין כלול כל העץ. אז מה כן? אומרים שהם מדברים לפי השיטה הזאת על הנס שבפח. כמה כוח דליקה היה בפח. בהתחלה חשבו, רגיל, פח שדולק, היה בו לדלוק יום אחד. רק אחרי השנה הראשונה כשהסתכלו רטרואקטיבית למפרע, אז הבינו שכשמצאו את הפח, הוא לא היה פח רגיל. בתוכו היה יכולת, בכוח, פוטנציאל של 8. עכשיו, בית שמאי כידוע, תמיד הולכים לפי בכוח, מה פוטנציאלי? זה אצלהם החשוב. אז אם ביום הראשון יש לי פח עם שמן מדהים, שיש בו יכולת לדלוק 8 ימים, אז בעיניו זה 8. מה קורה ביום הבא? שמינית כבר קלטה. אז כמה נשאר בפוטנציה? 7. מדליק 7 וכן הלאה. זה שיטת בית שמאי, תמיד, בכוח. אילו בית הלל הולכים לפי בפועל, דהיינו, כמה פעמים הראה בפועל דליקה ניסית. ביום הראשון פעם אחת דלקה שמינית, לילה שלם. ביום השני, שתי לילות. אז אני הולך לפי ההתרחשות הנס בפועל, כמה פעמים הוא התרחש. נשמע די פשוט. כולם אומרים את זה, זה לא חידוש. החידוש שהרבי מוסיף פה בשיחה, הוא חופר מה השורש. למה בית שמאי הולכים לפי בכוח ובסילה לפי בפועל? יותר נורמלי זה ללכת לפי בפועל. מי שיודע ללמוד עדיין אינו למדן, מי שלומד. מי שיודע לגנוב עוד לא גנב, מי שגונב. אז הטעם צריך להיות של בית שמאי, מה פתאום ללכת לפי דבר שהוא בפוטנציה ועוד לא נהיה בפועל? מה כאן הוויכוח? פה הרבי מחדש חידוש שהוא כבר ברובד החסידות, זה כבר לא נגלה. זה אומר ככה, פורט יפה, קצר. אנחנו אומרים כל יום בברכת התורה, אותה תורתך שעליה אנחנו לחמים בחנוכה, אז נוסח הברכה הוא ככה, ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, המקבלים הם אנחנו, הנותן זה הבורא. מה בעצם משנה? אומר הרבי, אחד הדברים שמבדילים בין בורא לנברא, ברור שזה הבדל בין ארוך, אבל מבחינת הגישה, כשמסתכלים על העולם, לא רק על נרות חנוכה, כל דבר בעולם, אני רואה אבן, אז בעיני הבורא מצידו, מבחינת ההסתכלות שלו, מה שאני רואה כאבן, הוא לא רואה פה אבן. איך כתוב בשער היחד באמונה? אילו ניתנה כוח רשות לעין של הניברו לראות, לא היה גש מאות הניברו וחומרוי וממשוסוי נראה לעין כלל. מה כן קיים אצל הבוירה? אני לא יכול להגיד שהוא לא ברא, כתוב בראשית ברא. הוא ברא דבר הוויה. הניברו מהו? דבר הוויה. דבר הוויה זה מציאות פוטנציאלית. הניברו לא קולט אותה. הוא קולט רק את הצללית שלה, שהיא נראית כניברו. לכן בית שמאי, הם טוענים, מאחר והתורה היא תורתו של הבורא, אז בכל העניינים של תוירו, אני עושה סוגריים, בעניינים של אוילם הם לא יגידו ככה. אם בית שמה חייב חוב למישהו, אז יגיד, לא, רציתי לשלם, אז היות בפוטנציה, שילמתי, יהי רוצן כאילו שילמתי. הוא לא יגיד ככה, רק בענייני תורה. היות וזה תורתו של קודש הבריחו, ואצל קודש הבריחו, עיקר ההוויה של הדבר היא האנרגיה בכוח שלו. כוח מעשו ויגיד לאמרי. מה שאין כן, מה בעיני הקדוש ברוך הוא הנברא הפשוט? הוא צללית עלובה שרק הנברואים רואים אותה. בעיני הוא לא מציז. אז לכן טוען בית שמאי, שבעניון תוירו מצווס צריכים ללכת לפי גדריו של הבורא, שאצלו הבקוח הוא עיקר המציאות. הבפועל זה, יש כזה דבר בפועל, אבל זה לא פונקציה. השאין כן בית הלל, הם הולכים מהקו ההופכי. נכון שבנתן לנו, גם אנחנו מסכימים שזה גדרי הבורא, אבל כתוב ונתן לנו את תורתו. אמנם זה תורתו, יש לה גדרים של אינסוף, אבל את זה הוא נתן לנו, אז זה צריך להיות לפי ערך, ולפי היבט המקבלים, ואצל המקבלים, הבכוח לא נחשב מייסה. צריך להיות מייסה בפר. אז לכן לדעתנו הולכים אחרי מה שהתרחש בפועל, ולא מה היה בפוטנציה. אולי אפשר להמחיש את זה לאנשים שלא רגילים לשמוע עניינים מופשטים כאלה. יש דוגמה מהטכנולוגיה המודרנית. אנחנו מכירים היום שני מיני מצלמות. יש מצלמת וידאו ויש מצלמת רנטגן. מה ההבדל? כשניהם קוראים להם מצלמה. במצלמת רנטגן רואים רק עצמות. בשר, רקמות, לב, ריאות, רואים רק שלד. רגע, סליחה, האיש הזה אין לו פנים? ברנטגן הוא נראה כמו גולגולת של מת. לא רואים את כל הרקמות, כל הבשר. לא, הרנטגן עיוור ביחס לבשר, הוא רואה עצמות. אילו המצלמת וידאו בדיוק הפוך, היא רואה בקלח, היא רואה לך יין, רואה אוזניים, שואלים, מה זה, לאיש הזה אין עצמות? הרי אנחנו לא רואים את העצמות. יש לו, אבל היא לא מבחינה בזה. במילים אחרות, מצלמת רנטגן רואה רק את העצמוס, את העצמות. את החיצוניות היא לא רואה. זה על דרך משל ההבדל בין תפיסת הבורא, שהוא רואה את העצם הדבר, ואת כל החיצוניות זה פשוט שקוף אצלו, לא רואה. אז לכן הולכים לצור, לפי גדרי הבוירה הולכים בכוח, ואילו אנחנו, הנברואים, אנחנו מסתכלים על זה כמו מצלמת וידאו. אז מה שנראה לעין, קיים. מה שלא נראה לעין, בשבילי זה לא מציאות. זאת הסיבה שאלה הולכים לפי בכוח, כי הם אומרים תורתו, ואלה הולכים לפי בפועל, כי הם אומרים, נתן לנו. נו, הלכוי ההוסבר, אבל הרבי ממשיך לחפור בעניין. הוא אומר, הגוף הדורש הסבר, מה נדבקו בית שמאי דווקא לבקויח, ואילו בית הלל לבפועל, למה לא הפוך? פה הרבי עולה כבר יותר עמוק, העניין של המידות והספירות של שני המאפיינים, שמאי והלל. חסד וגבורה. אבל מעניין, לא במובן העממי שחסד זה מקל, וגבורה זה מחמיר. דווקא שמאי היה מאוד נחמד, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. והלל המקל הזה הוא לא רפורמי. כל החומרס של ההלכה הזה לפי הלל. אז מה הכוונה חסד וגבורה? יש משמעות עמוקה יותר חסד וגבורה מאשר מקל או מחמיר. חסד זה כמו מים. התנועה של חסד מלמעלה למטה. לא רק פיזית. חסד אומר, נו, יש פה איזה מקבל קטן, הוא לא מסוגל לקלוט אותי, הבה נרד אליו, ארדנה וערעה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא. אני ארד עם כל השכל שלי, ואני אסביר את זה לילד במשל, עד שאני ארד לשפה שלו, לביטויים שלו, כדי שהוא יבין. זאת ירידה. מאידך גבורה, שהיא כמו אש, אש עולה מלמעלה למטה, גבורה לא כמו שטורס האוילם, שגבורה קמצנית, לא רוצה לתת, מעלימה, מסתירה, לא, גבורה רוצה גם לתת, לא רק לתת, לתת בתגבורת, אלא מאי, היא אומרת, יועיל נא בטובו המקבל, להתעלות, לדרגה שלי, ואז אני אתן לו בפול. דרך אגב, מי מהשומעים שעוסק בחינוך יודע שיש שני שיטות אצל מחנכים. כשנכנסים ללמוד בישיבה, זה חומר לא קל, לא סיפורים. אז יש שתי שיטות, שיטה אחת תרד, מי נקרא ראש ישיבה טוב, שיכול לרדת ולהמחיש ולהסביר ולהוריד במשלים עד שהכי קטן יוכל להבין. יש גישה של ראשי ולא, אני לא ארד אליהם, שיתאמצו קצת, אני אתן להם, אבל שיתעלו לדרגה שלי. עכשיו יהיה מובן עד הסוף. בית שמאי טוענים שהקדוש ברוך הוא יכול לרדת ולהצטמצם, אבל הוא רוצה לזכות אותנו, שאנחנו נתעלה, הוא לא משפיל את עצמו אלינו, הוא רוצה שאנחנו נתעלה אליו, דהיינו במקרה זה, שנתחיל להסתכל על העולם בפנימיות שלו, כמו רנטגן, שנתחיל לראות בעולם את הבקויח, לא רק את הבפויל. ואילו בית הלל אומרים, שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, יורד אלינו, אנחנו ברמה שלנו, והוא מחדיר לנו את הלכות בתוך הרמה שלנו. ולכן באמת ההבדל מתבטא במספר הנרות. אז יוצא שמי שרואה את הבקויח, הוא מיד מדבר על 8. הדרגה הכי גבוהה, פול ווליום. אחר כך הוא מתחיל לאט לאט להוריד ולהמשיך את זה לכלים עד שהוא מגיע למספר 1. מה שאין כן לפי שיטת הלל, הוא מתחיל לביס עליה. מעט אור דוחה, ואחרי זה הרבה אור דוחה עוד יותר, עד שהוא עולה לדרגת 8. זאת אומרת, אצל הלל, ביום הראשון יש אחד בפועל. וכמה היה אצלו בכוח? הוא לא חלק על העובדות. אם תשאל את הלל, כמה ביום השני היה בפח בכוח? אז הוא יגיד, שבע. למה אתה מדליק? כי אחד בשבילי חשוב. אז הרבי מסיים דבר נפלא. היות והלכה היא כבית הלל. אז מה אנחנו למדים מזה? שלא מספיק שאתה רק בכוח. יותר מזה, אפילו לא מספיק שהרבה מהכוחות שלך כבר ביטאת. יכולות שלך כבר הוצאת לפועל. אבל לא הוצאת עדיין את הכל. יש עוד קצת שנשאר בכוח ולא יוצאת את הכל. תזדוס נוח נישט חנוכה. זה עדיין לא חנוכה. אז עבור אותו, מתי אפשר להגיד בפה מלא, זויס חנוכה? כשכל היכולות שלך הוצאת בפועל ממש. זה הגישה של בית הלל, כך נפסקה הלכה. עד כאן הסברנו את השיטה הראשונה, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל, בכוח או בפועל. אבל יש בגמרא עוד שיטה. שהיא רואה את המחלוקת ביניהם בכיוון לגמרי אחר. בואו נראה. השיטה השנייה מסבירה את זה לא בחפצה שבפח, לא האובייקט שנמצא הפח, הוא הקובע פה, אלא היא מדברת על תנועת הנפש ועבודת ההדלקה, איך הגברה, האדם, איך הוא מתפקד, באיזה אופן הגברה עובד. ועל זה אומר המורה השני כך, תוכלו לראות את זה בדף שלפניכם, בעמודה האמצעית. שיטה שנייה. אחד אמר, תמה דבית שמאי כנגד פרי החג. מסביר רש"י, מתמעטים והולכים בקורבנות בפרשת פנחס. בפרשת פנחס מופיעים המוספים של כל חג. חג הסוכות, פרי החג, איזה חג? שומרים סתם חג, חג הסוכות. אז יש שם, יש חגים אחרים שכל יום המוסף קבוע. פסח למשל, כל יום שבעה. ראשון שבעה, אחרון שבעה, אין הבדל. בסוכות זה יוצא דופן. ביום הראשון מקריבים, תזכרו את המספר, 13 פרים. השני 12. ביום האחרון רק 7 פרים. הווה אומר שפרי החג מתחילים במספר הגבוה, ואט אט יורדים ומעטים והולכים. באים בית שמאי ואומרים, אנחנו נראה לנו הסגנון הזה. לכן גם חנוכה נעשה אותו רעיון, לא אותם מספרים, אבל אותו רעיון. ביום הראשון 8, כאן ואילך נרד עד שנגיע לאחד. מה אומרים בית הלל? תמה דה בית הלל, מעלים בקודש ואין מורידים. בענייני מצווה צריכים תמיד להוסיף, לא להוריד. לא יפה. ככה כולם לומדים פשט. לפי השיטה הזאת, שזו המחלוקת שלהם, אנחנו נעלה פה כמה שאלות שמסתובבות בעולם, השאלות האלה. כולם מקשים, דנים, מתפלים על זה. א', מה העניין פורי החג של חג הסוכות לחג החנוכה? מה הקשר? למשל, לו יצור שהיית אומר, נירוס המקדוש, אז הייתי אומר, יש איזה קשר לחנוכה. פרי החג, יש להם עניין שלהם, הם הולכים לפי פוחת והולך. למה זה מחייב שגם בחנוכה, איזה קשר בכלל יש ביניהם? נכון, ישנם כאלה שמסתפקים בתשובה שטחית, שהקשר ביניהם הוא ששניהם זה חגים של 8. אבל לכאורה, ממבט ראשון זה נראה דבר טכני. בתוכן, סוכות זה זכר ליציאת מצרים, חנוכה זה זכר ניצחון על היוונים, למה צריך להיות קשור אחד לשני? אלא מה? יכול מישהו לטעון טענה כזאת, מאחר וגם בית שמה וגם בית הלל מסכימים, מה המיוחד במהדרין מן המהדרין? לפי שניהם. המיוחד לפי שניהם זה שכל יום ניכר איזה יום היום. יש הבדל מספרי בין יום ליום. זה דבר יפה. אז יכול מישהו להגיד, תשמע, חיפשתי בכל התורה. לא מצאתי מצב סדרה של ימים שיש הבדל מספרי ביניהם. לא בעלה ולא בירידה. רק פרי החג. אז למדתי משם. לא בגלל שיש לי קשר. אני רואה שאם רוצים לעשות שינוי מספרי בין יום ליום, אז השיטה היא להתחיל במספר הגבוה ולסיים בנמוך. אז גם אני עושה כך. לכאורה זה תירוץ פשוט. אבל שוכחים שיש בתורה עוד מצווה שגם בה יש הבדל מספרי בין יום ליום. מה זה? ספירה זוהימה. כל יום מספר אחר. אין יום אחד שמספרו דומה לשני. ושם איך הסדר הוא? מוסיף והולך. ימים אחד באמר, שני ימים באמר, עד 49. אז אם כבר אתה רוצה לעשות שינוי מספרי בין יום ליום, למה שלא תלמד ספירה זוהימה? מה הקשר לחנוכה? לפרי החג דווקא? שאלה חזקה. שאלה שלישית. כשבית הלל אומרים מעלים בקודש ואין מורידים, זה נשמע ברגע הראשון, החסידיש פתגם. כל מה שקשור לקדוש שצריך להוסיף. נו, בית שמאי לא ידעו מזה? מה הם סבורים בית שמאי? שמורידים בקודש ואין מעלים. ועלה לדעת כזה דבר. לכאורה זה דבר מוסכם על כולם, לא? מצד שני אפשר לשאול הפוך. מה אתם אומרים בתהילל? מעלים בקודש, נכון? מעניין. התורה לא ידעה שמעלים בקודש? אז למה בפורי החג הייתה צריכה להתחיל עם 7, 8, 9, עד שתגיע ל-13 ביום האחרון? למה? כי מעלים בקודש. אז מה הולך פה? בכלל, בפעמים אנשים מתלבטים, האם העניין של מעלים בקודש ואין מורידים, מה זה? זה דבר מדאורייתא? האם זה תקונה דרבונום? ואולי זה סתם מנהג סידס? מויסי ואוילר ואויר? מה העניין? מעניין שדווקא את הקטע הזה של פרי החג ומעלים בקודש, רוב הפרשנים מפרשים את זה, בורחים לדרך הדרוש והסוד, כי בפשט, בניגלה, לא מצאתי לזה הסבר. נכון, הוא אומר שזה הטעם שלהם, אבל מה הקשר? למה זה קשור? מסבירים כל מיני רעיונות שזה כנגד הגויים, זה כנגד היהודים, אבל פשט פשוט, הישיבי שפשט. מעניין. אני רוצה לשתף אתכם פה, בפשט זה לא כתוב בשיחה שהתחלתי. השיחה היא התייחסה בעיקר לשיטה הראשונה של בכוח ובפועל. פה מצאתי דבר מאוד מעניין, זה בזכות העיון ברשי. וזה יכול להיות חידוש מדהים. תסתכלו רגע, אחת השאלות ששאלנו האחרונה, האם מיילים בקוידש זה מידה סידה, זה דרבונו, זה דרייסה? הבה נסתכל בגמרא במסכת שבת, יוזכרה בעמודה האמצעית, כשהוא מדבר מעלים בקודש ואין מורידים, מביא רש"י מקרא ילפין עלה. לומדים את העיקרון הזה מפסוק מפורש. איפה? במנחות, בפרק שתי הלחם. הלכתי להסתכל שם, דרך אגב, היום אפשר כל דבר למצוא בתקליטור. מצאתי 5 פעמים בש"ס סוגיות ששם כתוב מעלים בקהלת והם מורידים, והם לומדים את זה מפסוקים. מכל 5 מקומות האלה רש"י בחר להביא דווקא מה שבפרק שתי הלחם. מעניין, הלוי דובור הוא. מה כתוב שם? שתף אתכם. הגמרא מביאה שם שבפתח של האולם של ההיכל עמדו בחוץ 2 שולחנות. לומדים את זה מפסוק במלכים. אחד של זהב ואחד של כסף. בצד ימין של כסף, בצד שמאל של זהב. והשולחנות האלה היו מיועדים ללחם הפנים שמביאים אותם מהמאפייה. אז בכניסתו, הרי אלה שהביאו את זה הם אנשי המאפייה, הם לא נכנסים, הם לא כהנים. אז הם שמים את הלחמים שהם הביאו על השולחן הכסף מחוץ להיכל. באים הכהנים, מעבירים את זה משולחן הכסף לבפנים ההיכל לשולחן הזהב המפורסם. מה עושים ביום שישי כשמוציאים את זה? אז אם יוציאו את זה שוב לשולחן הכסף, אז הורדתי את זה מזהב לכסף. לכן שמו בצד שני שולחן זהב, שיהיה מזהב לזהב. בעלייתו אומרים מעלין בקודש, מכסף לזהב, ביציאתו אין מורידים, משאירים באותה. מכאן לומדים את זה. אז א', נודע לי שזה מדאורייתא. ב', מה פתאום הוא הביא דווקא מכל הסוגיות בש"ס רק את זה? פתאום הזכרתי רעיון. יש לכם בעמודה השלישית פה, הטקתי חלק מספר ויקרא, פרשת אמור, פרק חף ג', שם זה נקרא פרשת המועדות. זה מתחיל בשבס, פסח, כולה, ומסיים בחג הסוכות. לא שמתי את כל הפרשה על הדף, אבל תסתכלו, החג האחרון שמופיע מכל רשימת החגים, בסוכויס 9 ו-7 סיומים. נגמר הפרק הזה, התחיל פרק חדש, לכאורה אין לו שום שייכס. מה אומר הפרק החדש? וידבר השם אל מוישה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד. מה זה קשור לפרשת המועדים? אפשר לומר בתור רמז, שקודש בריך הוא ראה שהחגים עוד לא נגמרו. מה שאמרתי לך עד עכשיו זה החגים מהתורה. יבוא יום ויהיה חג של שמן זית, לעלות נר. יש בו רמז ברור, אם זה ביחד עם החגים, חג החנוכה. ומעניין שרש"י במקום אומר שזו פרשת הנרות, פה, לא בעלו יסחור. בעלו ישראל הוא רק אומר לאהרון מה יקרה, מה תעשה עם המנורה, אתה עתיד להעלות אותה כשיבנה המקדש. אבל פה זה צוואת הנרות. מה זה עושה ליד המועדות? ממש, יש לך פה סמיכות של חנוכה אל המועדות. עכשיו, יש רמזים יותר שוליים, אולי לא כך רציניים, אבל נחמדים. תסתכלו, פרשת המועדות נגמרת בפסוק ממדלת. 44 נרות יש בחג החנוכה. וזה נקרא פרק חף ג' שנחתם ב-44 פסוקים. חף ג' שתיבס כהן גודל. נחתם ב-44, חויסומוי של כהן גודל. ומה מיד אחרי זה מוצאים? פרק חוב ד', קד, קטן, תראו פרק חוב ד', בעמודה השלישית, 4 פסוקים. ובפני עצמו יש לו פי לפניו ופי לאחריו. עכשיו באים בית שמאי ואומרים, אתה שואל אותי מה הקשר של חנוכה לפורע חג? דרשינן סמוכין. החגים במה מסתיימים? מה החג האחרון? סוכס. מיד אחריו מה יש? פרשת הנרס, חנוכיה. אז אני עושה סמוכין. החנוכה דומה לסוכס ששם מקריבים פורח חג. אז אם פורח חג זה פויחס ואילך, אז גם פה פויחס ואילך. זה נקרא על פי ניגלה, דרשינן סמוכין. הייתי שאלו שאלה, אם ככה דוח קשה מאוד על רבי סילל, כזו חכך, אז אלימת. אז איך הם אומרים משהו אחר? תראו זה פילה פלויים, לא שמים לב. מה אמרנו עכשיו הרשי הביא? מה עלים בקודש, מאיפה לומדים את זה? מלחם הפונים. הסתכלו מיד אחרי הפרשינונת הקטנה הזאת של 4 פסוקים, של הנרס, מיד אחרי זה מתחיל הפרשה, לא קשור לחגים ולא קשור לחנוכה. ולקחת סולד ואפית אותה 12 חלות, לחם הפונים. אז בסילל אומרים לבית שמאי, מה אתם? דורשים סמוכין? זה ישן? גם אנחנו דורשים סמוכין. לנו יש סמיכוס של הנרס עם לחם הפונים. ובלחם הפונים היו מכניסים משולחן זהב, כסף לשולחן זהב. מה עלים בקודש? זה גם עונה מה ששאלנו, מה עם כל התורה? לא, הוא לא אומר שבכל התורה מעלים בקודש. הנה, יש לך את הדבר שכתוב במפורש, שפה מעלים בקודש. והיות וזה ליד פרשת הנרות, אז יש לי כאן סמוכין. אז יוצא, תרוויו דרשינן סמוכין. אז הם שקולים בעצם. אז כאן אני אוסיף נופך. אז אפשר להמשיך לשאול, אז למה אם לשניהם יש סמיכות, מה ראו בית שמאי? לבחור את הסמיכות שלפונהו, ובסילל בוחרים את הסמיכות שאחריו? התשובה היא פשוטה, בכוח או בפועל. בכוח תמיד בא לפני הדבר, קודם לו. בכוח בא אחר כך התוצאה. אז בית שמאי שהולכים לפי ביקוח, כשהם רואים את פרשת הנרות, הם מסתכלים מאיפה היא צומחת. מפורי החג, זה כמו פורי החג. בסילה אומרים לאן זה מוביל, לחם הפנים. זה עושה כמו לחם הפנים. זה הכל היה על פי ניגלה. עכשיו אנחנו נעבור לדף הבא, וכאן ניתן כמה נטיפים, כי אין לנו זמן כל כך ארוך, לראות טעימות מתוירו אויר, שהוא גם מסביר את העניין של מחלויקס בית שמאי בסילל, פורי החג מול מעלים בקודש, על פי חסידס. אז הוא מתחיל ככה, קודם כל הוא מביא פסוק ממיכה, ששם כתוב שאשור יבוא בארצנו וידרוך בארמונותינו, מה נתגונן? והקימונו עליו 7 רועים ו8 בני אדם. הוא מסביר שם בעריכות שיש בין הצדיקים שני סגנונות של צדיקים. יש כאלה שהם רועים. אלה נותנים תוירה, מלמדים תורה. תוירה זה פנימיות, זה מזון, זה נקרא רועה. יש סוג צדיקים שהוא לא מלמד הרבה. אין הרבה מה לשמוע ממנו לומדס. אבל מה? הוא מקרין כמו נסיך. הוא מקרין עיר השמיים. כל מי שעומד לידו מתרשם מהעיר השמיים שלו. אז הראשון נקרא פנימי. הוא נותן תוירה, זה נקרא פנימי. והשני נקרא מקיף. כן? בעצם אפשר לומר שהוא רומז פה שזה ההבדל בין רב לרבי. רב מלמד תורה. רבי הוא יודע המון תורה, אבל עניינו זה לא בדיוק לומדס. הוא נותן סקשרוס, אמונה, רע ימיהמנה, נותן אמונה. אז הוא אומר ככה, וזה יובן הגמרא. אומר, בית שמאי הם מקיף. שמונה, זה מקיף. הם אומרים שביום הראשון מדליק שמונה, כי שמונה זה המדרגה של מקיף. מה זה קשור לפורע חג? פורע חג מתחילים ב-13 הוא מספר של המקיף, כמו שהשמונה מספר בקטנות. 7 זה פנימיוס, 8 זה מקיף. בפירוט הגדול יותר, 12 זה פנימי. למה? כי השישה, שהם הקונסטרוקציה, כל דבר יש שישה, שישה מידס, שישה קצובס, על כל קצה אפשר להעביר שני אלכסונים, זה נקרא בקבולה י"ב אלכסונים של הצילות. וזה נקרא הצלעות המרובה של הפנימיוס. אבל מעל ה-12 זה מחוץ לקופסה, זה 13. אז הוא עושה השוואה, 13 זה מקיף בפורע חג. אז בוא נראה, היום האחרון של סוכס, כמה מקריבים פרים? 7. 7 זה פנימיוס, נכון? כמו ההבדל בין מיקדוש זה 7, וחנוכה זה 8. כי מיקדוש זה תוירוסכו, וחנוכה זה חוקי רצונכו. אז הוא אומר, אני לומד משם. היות וחנוכה זה חג של 8, של מקיף. ובמקיף ראיתי בסוכס. סוכס עצמו זה מקיף, סוכה. דבר נוסף, המספר 13 הוא מקיף. אז מתחילים על ההתחלה בבום חזק של מקיף, ומאז מתחילים להמשיך את זה לאט לאט אל תוך הפנימיוס. זאת השיטה. זה הדמיון גם ביניהם, ששניהם מקיף. מה אומרים בסילל, אומר אדמור זקן? הם סוברים מעלים בקודש. למה אתם לא לומדים מהמקיף של סוכות? אז אומרים, מה השוואה בכלל? לא ידומי. חג הסוכות זה דאורייטה. בדאורייטה יש גדרי הנותן, כמו שאמרנו קודם. ואז הוא אומר מילים גשמק, אומר, אצל הקדוש ברוך הוא, מי מעקב ומי מונע להשם יתברך? היד השם תקצר, הוא מביא את המקיף. הוא יכול על ההתחלה להביא את המקיף. אבל חנוכה זה חג דרבונון, שבני אודום יצרו את החג. הם צריכים לטפס מלמטה. הם לא יכולים במכה ראשונה, היו רוצים, אבל הם לא יכולים. זה יהיה סתם הונאה עצמית. לא יכול לתת בבום אחד את השמונה, את המקיף. אז לכן אנחנו צריכים להתחיל 1, 2, 3, עד שנגיע ל-7, שהוא מספר מכובד. כשנעבור את 7, נגיע אז ל-8. זה מיילים בקודש. עד כאן מהתוירויר. עכשיו הבה נסכם ונתמצת מה שלמדנו היום. אפשר להסביר את זה גם באותיות יותר מתאימות לעמך. אפשר להגיד שמחלוקת בית שמאי ובית הלל במילה אחת. האם חנוכה זה אור או אור? אור זה ההילה שיוצאת מהנר. אור זה אור כסדים, אור זה אש. שניים מסתכלים על החנוכיה ועל הנרות שלה. אחד רואה שלהבות, שורפות, פייר, והשני רואה לייט, אור, הילה, הלל. אז נוהגים בעולם לומר, ואני תכף ארצה לטעון שזה לא נכון, נוהגים בעולם לומר שההבדל בעבודת השם זה כמו ההבדל בין מוסר וחסידס. מוסר כידוע הוא סור מירה, הוא מדבר על השלילה. חסידס מדברת על עשה טוב, מאירה אור, והחושך נעלם מאליו. ולכן הם טוענים, גם בנס חנוכה המקורי, יכולת לראות שני דברים. בית שמאי רואים בנס חנוכה, פינו יסיכו לכו, תיארו יש מקדושכו, שרפו, הוציאו את הצלמים, הרגו את היוונים. ביאור הרע. ביאור הרע. אז ביום הראשון יש הרבה זבל לשרוף. צריכים אש גדולה של 8. ביום השני יש כבר פחות. אפשר להוריד את כמות האש. שנקה בית הלל זה שיטה סחסידוס, שהיא לא רוצה לדבר על הרע ולהתכסח איתו, אלא להעיר אור, ואור מתחילים גפרור, אבוקה, מדורה, עד שנהיה אור גדול. זה הדליקו נרז בחצרות קודשכו. זה כאילו ההבדל. זה נשמע חמד, ואז כשזה נשמע ככה, אז שואלים חוסיד, נו, אז איך אתה שיט אז בית שמה או שיט אז בית הלל? מה בטוח, מה אני? מוסרניק. אני שיט אז בית הלל, חסידות. אבל כאן מצפה לנו הפתעה. אבל כשגומרים להדליק את החנוכה, ראשי תיבות מדליקים, שמוינס, ימי חנוכה, ראשי תיבות, משיח. וכשיבוא משיח, ידוע, כבר כתוב במדרש שמואל, בעוד ספרים, שלאוסיד לא וההלכה תהיה כבית שמאי. אז לפי התיאור הזה יוצא ככה, אלפי שנה אנחנו מתקדמים לקראת החסידות, עד שנזכה לכאוסי מר, שזה בזכות תורת החסידות, אחרי שיבוא משיח, יגידו לנו, עכשיו הם חוזרים למוסר. הייתוך? הרי ביאת המשיח תשדרג את החסידות, לא תחזיר אותה לאחור. אז אולי אפשר, לא אמר, מסבורה אני אומר, שצריכים להמשיל את זה לחוגים אחרים, לא למוסר וחסידס. וזאת למה? לא בגלל שלא נעים לנו. כי מוסר באמת לא שורף את הרע. הוא קושר אותו, בולם אותו, מכניס אותו לאזיקים, אבל הגנב נשאר גנב. רק תשחרר אותו, תראה, הוא חוזר אליה. מוסר טוען שאין לי כוח להפוך, לשנות את הגנב. אני יכול רק לאסור אותו. זה לא נקרא פינוס איך הולך או בתיארוס מקדושך, זה לא אש, זה לא אור. אם כבר להמשיל את זה, זה יותר דומה לשני חוגים בתוך החסידות. יש שני חסודיות גדולות שהשאירו חותם רציני על עולם היהדות, וחב"ד וברסלב. בברסלב יש עומק, לא רק ריקודים ברחובות. זכורני כשלמדתי בתוירס אמס, תפשין חפחת, אחרי מלחמת ששת הימים חזרנו מהרבה, התוועדנו פעם בתוירס אמס פורים, וברוב הגילופין גלשנו ליד תוירס אמס, יש סמדרוש גדול של ברסלב, והם גם נוהגים להגיד לחיים פברנגן בפורים. אז נכנסנו אליהם, אמרנו בוא נשב יחד. התפתחה שיחה מאוד מעניינת, מאוד חיובית, והתחלנו לדון מה ההבדל בין חב"ד לברסלב. הוא אמר שאצלם העיקר אמונה, צעקה על השם, ואנחנו אמרנו העיקר זה איזבויננוס, לאו דווקא איזבודדוס. בסוף נימנו וגומרו, אמרתי להם משל, והם הסכימו איתי שזה נכון. לא יודע עד כמה השומעים זוכרים, היום כמעט לא רואים את זה. פעם היו אששיות נפט, שהייתה להם זכוכית כזאת עגולה, כמו קריסטנית כזאת. והיא הייתה שומרת את הששית שהיא לא תוציא פיח. עכשיו, קורה שהששית הזאת, לרבות השימוש, מתפייחת, נהיית שחורה. ואז לא רואים את האור דרכה. מה נעשה שחשוב לראות את האור? יש שתי שיטות. שיטה אחת, נפץ את הזכוכית, ואז לא יהיה אלם ואסתר חשוך, ויראו את האש בעצמה, בעצם מהותה. שיטה אחרת, אל תנפץ. תנקה את הששית עד שהיא תהיה שקופה, ואז האש תבליח דרך הזכוכית. אמרתי להם שנראה לי שזה ההבדל העמוק באבידה של ברסלב וחב"ד. ברסלב רוצים לקרוע את האלם ואסתר. טוטי! האמונה מתפרצת בהר געש, וכל הקליפס תשבור אותם, תסרוק אותם, תרסק אותם, ובאמת מתרסקות, כי זה גילוי של עצם הנפש. אבל מה? זה לא מהפך את הנפש הבאמית, זה שובר אותה, זה לא מהפך אותה. חב"ד אומרת, קח את החוכמה בינה לדעת, תנקה איתם את הששית המפויחת, בסוף הנשמה תאיר דרך הנפש הבאמית. זה העניין. רגע, אז מה עם שיטת ברסלב? ממש להפוך את הרע, חב"ד אומרת, נכון, יש כזה דבר, אבל היום, בזמן הזה, אי אפשר לעשות את זה. כי זה נקרא את רוח הטומאה אוויר מן האורץ, רק אני קודש הבריחו. אדם לא יכול לשרוף את היצר הרע, לשחוט אותו, לא יכול. אז אם הוא לא יכול, אז שני, או שהוא יכול רק לבלום אותו, זה מוסר, זה לא מועיל הרבה, או אם כבר תזכך אותו, תאיר עליו עד שהוא יזדכך. אבל לעוסד לא רואי, שיהיה הלכה כבית שמי, אז באמת יהיה את רוח הטומאה אוויר מן האורץ, שריפה מוחלטת. כי ידוע בחסידות כתוב, אור אמנם דוחה חושך, אבל הוא רק דוחה, הוא לא ביטל אותו, הוא עדיין לא קץ שם לחושך. והראה, קח את האור, אם החושך כבר הלך, לא צריך אור, קח את האור, החושך חזר, הרסדו. כי האור של הקדוש יכול רק לדחות את החושך. לחקור אותו מן השורש, זה רק לא עושים לא רואים. אז יוצא אם ככה שלפי שיטס ברסלב, הם ירצו להדליק מיד בהתחלה שמונה, כולם מקיף עם כל הסערת הנפש, אחר כך נוריד את זה גם לקצת לימוד של ליקוט המהר"ן, וזה להוריד קצת לשכל. וחב"ד טוענת שקודם צריך להתחיל חוכמה, בינה, דעת וכן הלאה, עד שנגיע לשבע במלואם. כשהכוס תמלא עם השבע, היא תגלוש מעבר אל המקיף, ואז נגיע לשמונה שזה אמונה. כאן אני רוצה לסיים בדבר מאוד חשוב. שאלו אותי תלמידים, לפי מה שהסברתי יוצא, שחב"ד בשיטה שצריכים להקדים את האמונה לפני השכל? אמונה זה שמונה. שכל זה שבע. זה שבית שמאי הולכים, נותנים בסיס טוב, אמונה. אחר כך תעיין בשכל גם כן. אחרי הנייס יבוא נשמע. אתה אומר שחב"ד מתחילים בחוכמה, בינה, דעת, ורק בסוף מגיעים לשמונה? אז אתה רוצה להקדים את השכל לפני האמונה? כאן אני רוצה לסיים בדבר מאוד מעניין. יש מנהג ששמעתי, אני לא זוכר את המקור, מהרבי, שמדליק אחד בלבוס נרות חנוכה, יש לו חנוכיה נורמלית, אבל בישיבות, אני זוכר, לא היה לנו חנוכיות. היינו מדליקים בפקקים, או בכוסיות. אז ביום הראשון שמנו כוסית אחת. ביום השביעי, 7 כוסיות. ביום השמיני, 8 כוסיות. הייתה פה מורה מהרבה, שגם כשמדליקים בנר הראשון כוסית אחת, לשים חנוכיה של 8. בשביל מה? כאן הרעיון המעניין. 8 זה אמונה. אבל אין עוד פה 8, רק ביום האחרון יהיה. לכן אני שם בסיס של 8 קנים. אני קורא לזה 8 כבוי. לפני התחלת העביד הסחוכמה צריך להיות אמונה. אבל זה נקרא אמונה שלמטה מהסך. אמונה תת-שכלית. יש אמונה שאני נאלץ להאמין. יש לי מורים, יש לי רבנים, יש לי רופאים. מה שהם אומרים, אני לא מבין בזה, אני מאמין. זאת אמונה בלי ברן. זו אמונה שבאה מהתבטלות האני שלי. אני כלום, אז אני חייב לסמוך על מישהו. אבל זה התחלה. בלי זה אי אפשר להתחיל. אחר כך מתחילים קצת להעיר, ועוד קצת להעיר, ועוד קצת למלות, וכשמגיעים למלויה בכל לבובך ובכל נפשך, אז זה מתפרץ לשמונה הדולק בכל מועדך, 8 דלוק. מה זה 8 דלוק? כמו שביום כיפר צועקים שמע ישראל. או בשמחסתיר, ההתלהבות הגדולה של הקופת, זה לא סתם אמונה. אמרו לי, טוב, אני... זה אמונה עם כל הלעת של הנשמה, זה למעלה מהשכל. זה לא נישט שכל, זה החרף ושכל. אז זה ההבדל. חב"ד מתחילה באמת עם פלטפורמה של 8. אמונה, ביטול. אבל זה עוד לא האמונה של כתר. בספירס קוראים לזה כתר, זה למעלה מהסרל, ומלכוס, גם ביטול. מלכוס זה למטה מהסרל. אתה עבד, תוריד את הראש, תעשה מה שהמלך אומר. מלכוס, זה חתורה. לכן, שיטס חבדי, נכון שההתחלה, לפני שהדלקת את הנר הראשון, הפלטפורמה צריכה להיות 8. ביטול. להיות בטל לאותם צדיקים שהם בדרגה 8. רועים, זה 7. נסיכי אודום, 8. יש רב ויש רבי. אתה מתן לרבי, אתה מתן לשמונה. אבל זה ביטול. אחר כך זה ללמוד את תורתו, לספוג אותו, להתמלא עם אב ועוד יותר אב. עד שמגיעים למקיף של יחידה, ואז זה 8 דלוק. וכשמגיע כל הכוחות לידי ביטוי בפויל, זויס חניקה, ואמונה כל זויס. אז יהיה לנו הלכתיקר חניקה, הפרילך חניקה, ובקורב ממש נזכה לראות את הדלקת המנורה עם הרבי בבית המקדש השלישי, עם משיח צדקנו ממש.